שומעים שזה הארץ.
היי גילי.
היי ניב.
היי נערה מלכין שמקליטה, היי מאיה בניסן שעורכת.
היי מאזינות והי מאזינים שמאזינות ומאזינים.
לתרבות יום א' שהוא פודקאסט התרבות של עיתון הארץ.
שבימי ראשון יספר לכם על כל הדברים המעניינים בתרבות השבוע.
האומנם גילי?
לפעמים לא על הדברים, אבל לפעמים הוא ישחרר אזהרה נוקבת.
השבוע נארח כאן את מיכל ויניק, התסריטאית והבימאית של האיש שרצה לדעת הכל, הסדרה החדשה על פי דרור משעני ואברהם אברהם, ודיברנו עליה שבוע שעבר, אז איזה כיף שהיא מגיעה כבר עכשיו אלינו.
נכון, אבל נפתח לדבר על המופע החדש של ניקי גלייזר.
כן, הכרחתי אותך.
הכרחת אותי, ואני אבוא איתך חשבון בקרוב, ונסגור את התוכנית בסיבוב מהיר כהרגלנו.
קדימה.
יאללה. But I'm a creep. I'm a little. What the hell am I doing here?
אתמול גילי, אם את זוכרת בערב כשהתכתבנו על מה נעשה היום בפוד, אז שלחתי לך תמונה מההפגנה שהתקיימה בקפלן נגד הממשלה עם גיטריסט רדיוהד ודה סמייל, ג'וני גרינווד.
כן.
ואז כתבתי לך במין באמת בדיחה, אני מודה, זה לא כאילו רגעי השיא שלי כצחיק צחוק, אבל כתבתי לך איזה קריפ, איזה ווירדו, מה לעזאזל הוא עושה כאן, הוא לא שייך לכאן. וחשבתי שזה מובן, כאילו שזה מובן בין שנינו, יש הסכמה שבשתיקה, שיש פה בדיחה ושיש לי, אבל לא יכול להתאפק, בסדר? לפעמים אדם צריך לספר על בדיחות הקרע שלו, אבל מה קיבלתי בתגובה? אני אקריא, בסדר?
לא, אתה לא חייב להקריא, ניב.
לא, אני...
אתה יכול גם סתם לספר.
אני חושב שבגלל שהמאזינות והמאזינים שלנו מרגישים שהם חברים, והם חלק, והם נמצאים. נמצאים כאן ממש איתנו, אז הם גם יכולים להיכנס לשיחות הוואטסאפ שלנו, וזו הייתה התשובה. את יודעת מה, אני לא מספר למאזינים, אני מספר לנערה. כל זר שהגיע לכאן בשנה האחרונה הלך להפגנה. בשנה שעברה פגשנו תיירים כל פעם שהלכנו. אני לא אקריא את השורה הבאה.
תודה לה.
ואז, הייתה שם שורה עם תינוף, ואז אני אומר לה, גילי, אני סתם ציטטתי את הפזמון של קריפ. אוי ואבוי לי. ואת הסברת לי סוציולוגית למה הוא הגיע להפגין. ואז כתבת, אני אפנה את עצמי לבית גיל הזהב עכשיו עם טייפוז, ואז גם מודעת לטייפוז שלך, תאמרת, וכל הטייפוז האלה גם, אני מנדי.
זה נכון, אתה פתחת ואמרת, שאלת אותי האם אני זוכרת את האירוע הזה, ואני מניחה שהסיבה היא שפשוט קפצה עליי זקנה מוקדמת, אולי אני באמת לא זוכרת, זה הנטיות הדימנטיות שאני מגלה.
לא, סך הכל, כי נדמה לי, רק נדמה לי, את גם לא הלכתי על איזה שיר כאילו, זניח של להקת רדיוהד. אפשר לומר שגם אנשים שלא בקיאים בדיסקוגרפיה של רדיוהד מכירים את השיר קריף.
נכון, קריף. כמו שמנדי היה אומר.
ולכן ציטטתי מהפזמון של השיר הכי מפורסם.
מה אתה רוצה שאני אגיד לך, ניב?
כמעט דחקה, גילי.
מה אתה רוצה שאני אגיד לך, ניב? אני השבוע אציין את מועד ה-44 להיווסדי.
ומה קיבלת היום?
ומה קיבלתי היום? קיבלתי מתנה יפה, והבחנה רשמית ודימנציה כנראה, זה הסיפור.
אז אם את כבר בענייני גילנות, בואי נדבר על המופע של ניקי גלייזר.
חייבים.
Never wanted kids. I think some moms think that if you don't have kids, you're a selfish person. And I get that. I just don't feel like devoting my free time to something that could marry a DJ. I just think that's reckless. I'm gonna get a brow lift. Like, I just want this. Because every time I'm stressed out and I'm like, oh God, I have so much to do, I'm like, oh my God, snatch. Like, I'll like look in the mirror like, someday you'll
die. ניב, אתה מודע לבעיה שיש לי עם מופעי סטנדאפ, נכון? אתה מודע ל...
חשבתי עם נשים שמנסות להצחיק.
תראה, כאישה שמנסה להצחיק, אין לי בעיה עם אחרות שמנסות להצחיק, אני פשוט איני צוחקת.
כן.
לרבות אותה פעם שיצאתי לדייט עם בן הזוג למופע של גדול סטנדאפיסט ארצנו, לא אנקוב בשמו, ואפילו לא הנפקתי חיוך.
ורם?
ורם היה על הרצפה.
אוקיי.
רם הוא קל צחוק. יש את האנשים האלה קלי הצחוק, ויש אנשים שהם פוצים של צחוק.
את אישה קשה.
אני אישה קשה מרה.
מרה מאוד.
מרה. לא יוצא לי לצחוק, לא מסתייע לי. אני רואה משהו מופע...
אבל פה את צוחקת, כשאנחנו כאילו...
כי זה לא שאני לא אדם עם חוש הומור.
רגע, ויש לך צחוק מתגלגל שסוחף אחריו את כולם.
אבל אני לא מצליחה להביא את עצמי לצחוק במופע סטנדאפ, והמופע של ניקי גלייזר, על אחת כמה וכמה, מפני שמדובר באישה מתאמצת.
כן? כך חשת?
אוף. מתאמצת, מזיעה כאילו על כל הבדיחות האלה. לא, זה היה...
למה את חושבת שהיא מתאמצת? רגע, אני... את מרשה לי לעשות בעצמי את הפתיח? אז ככה, ניקי גלייזר, קומיקאית, בת 39, אמריקאית, כבר הרבה שנים כאילו מסתובבת בליגות המשנה של הקומדיה.
שם תישאר כנראה.
לא, לא, את טעות לך, גילי, וגם אני שם לב שלא קראת את הטור שלי משישי האחרון.
זה נכון, כי הוא היה ניקי גלייזר.
בדיוק. עכשיו, מה שקרה עם ניקי גלייזר בשבועיים האחרונים, זה שהיא קודם כל הופיעה ברוסט של תום בריידי, שדיברנו עליו כאן, ורצחה. פשוט רצחה. היא עברה אדם-אדם באולם, ירדה עליו, קראה את הקהל, בסוף המופע שלה היה standing ovation, כאילו בסוף העשר דקות שלה, היה standing ovation, שכל הקהל, 20 ומשהו אלף איש, קמו והריעו לה. קווין הארט, שהנחה את המופע, אמר לצופים בבית, אתם אולי לא שמים לב, אבל יש פה standing ovation, מה שלא קורה הרבה פעמים ברוסט, וזה הסתיים עם המסקנה שהיא ניצחה את האירוע. ממש מעט אחרי זה...
צלתה.
מה זה צלתה? וואו, הייתה הגריל מאסטר. עכשיו, ממש אחרי שהסתיים הרוסט, עלה ספשייל חדש שלה ב-HBO, והגיע גם ל-Hot Yes ו-Selcom TV אצלנו, וזה מה שאת מדברת. והשילוב הזה של הרוסט של תום בריידי והספשייל החדש הפך אותה להיות אשת השעה בקומדיה האמריקאית, באמת, היא כאילו אין פודקאסט או תוכנית בוקר או איזה וידאו בלוג שלא הזמינו אותה בשבוע האחרון, אין מישהו שלא... ציטט מהרוסט שלה, או הקרינו קליפים משם. זה ממש קרה, זה נהיה ויראלי. ואמרתי, תישאר בליגות המשנה? לא, אבל לא, גילי, היא קפצה כיתה. בזכות הרוסט הזה. המופע החדש שלה הוא בעיקר סביב על הורות שלה, על התבגרות והזדקנות, ועל סקס. הרבה מאוד על סקס.
והוא בעיניי היה לא מצחיק, לא מצחיק, ומאוד לא מצחיק.
יכול להיות שהוא לא מצחיק בעינייך, כי...
כי אני הורה?
כי את הורה, והיא ממש יורדת שם על הורות, ועל מה שצפוי לילדים, לקטנטנים, לגוזלים שלנו.
תראה, אני לא חושבת, אם זה היה מצחיק, הייתי צוחקת, אבל זה פשוט היה בלתי מצחיק. תראה, אני לא האמנתי לה בשום שלב.
אגב, שזה היחס של חברה לאנשים על הורים.
לא, אבל לא האמנתי לה גם כשהיא דיברה על סקס, ולא האמנתי לה כשהיא דיברה על ההזדקנות שלה, ולא האמנתי לה על האובדנות שלה. כשהיא מנופפת בשם, לא האמנתי לה.
אני האמנתי להכל, וקיבלתי את זה כמונולוג מאוד מאוד רגיש של אישה מופרעת, לא מופרעת, יואו, תראו אותה, היא ברלד, כאילו.
אני עונה.
לא כזה, היא יש לה הפרעות נפשיות, והיא מודעת אליהן, והמודעות הזו בעיניי מייצרת קומדיה טובה, חדשה,
אבל מצאת את עצמך צוחק, צוחק פשוט מלא, צוחק משוחרר
מלא,
וטוב?
צוחק מלא. כשהיא מדגימה אימהות אינסטגרם, זה יצחיק אותי נורא. כשהיא מדגימה את מצאי התנוחות המיניות החדשות ששדה הנפולים מאפשרים לה, צחקתי ממש. כשהיא משווה בין זקנה חסרת עונים לבין אדם ששם לעצמו את תאריך התפוגה ומספרת על זה בדיחות, זה יצחיק אותי נורא. זה שחרר אצלי... צחוק ממקום אפל נגיד, בעיניי זה אחד התפקידים החשובים של קומדיה, זה לקחת מחשבות מאוד מאוד אפלות, מחשבות שיש גם לי, בתור אדם שהוא על-הורי, ובתור אדם שגם יש לו מחשבות על רגע, איך תראה, אם אין לי ילדים, איך תראה הזקנה שלי, מה, אני מתחנף עכשיו מלא לאחיינים שלי? א', כן, אבל ב', מה עוד האופציות?
כלבה של אחיינים.
וגם יותר מזה, גם כאדם... שחווה הזדקנות בתוך שדה שהוא פועל בו, תחום התקלות, שזה לא מאוד קל, כאילו אני זוכר את עצמי, מאוד מאוד צעיר, מסתכל על אנשים בגילי, כשהם היו די-ג'אים, ושואל, מה זה המתוגנים האלה? למה הם עוד פה? למה הם ערים בשעה הזו? פתאום אני המתוגן.
אתה לא שואל את עצמך, למה אני ער בשעה הזו לעתים?
לא, אף פעם לא. וזה דיבר אליי, ואני חושב שהיא מצחיקה, ואני חושב שאני נורא אוהבת גם את הפריחה המאוחרת שלה. את זה שבגיל 39 פתאום יוסת הקפיצה הזו. ולא נגיד, היא גם מדברת על קומיקאיות צעירות. זה גם מצחיק. כאילו, די ברור לי שהיא שונאת את טיילור טומלינסון, כן? זה מגניב בעיניי. זה לא ראיתי כזה. אבל לא רק בשם החדשנות, זה גם מצחיק, היא מספרת בדיחות טובות. אני חושב, וכותבת טוב, ומגישה אותן טוב.
אין לי איך להסביר למה בעיניי לא אמינה בלי לעשות כאילו, אתה יודע, את מספרת בדיחות על כמה את בלה וכמה...
כמה איפור נדרש כדי להיות רפרזנטטיבית.
אבל בואי, את יפה כמו דוגמנית, ואת חתיכה כמו, לא יודעת, שבריר אחוז מכלל אנשים שצועדות על כדור הארץ. אז זה נגיד דוגמה אחת ללמה לא האמנתי לה, והיו מקומות נוספים אחרים, אבל אתה יודע מה, נראה לי שאנחנו חלוקים, ויכול להיות שהבעיה היא אצלי נבקלה, יכול להיות שאני לא צוחקת בנסיבות כאלה, שאני אמורה לצחוק.
זה מטריד אותי כאילו, למה את לא מאמינה לה, למה את מזהה את הדבר, את החתרנות הזו כזיוף? זו לא תופעה שייחודית לך. הרבה פעמים בחברה, אנחנו רואים שהתגובות למישהו שהמחשבה שלו היא מחוץ למיינסטרים, אז אפשר לומר, איזה מגניב אתה. אוי, אתה כזה קול, אוי, אתה כזה חתרני. כאילו הסיבה העיקרית למחשבה שהיא מחוץ לקונצנזוס, שהיא חותרת תחת ההגמוניה, היא כדי להיות מגניב ולא כאלה באמת המחשבות שלך.
היא יכולה לאחוז באיזו מחשבה שבא לה, ובלבד שתהיה מצחיקה, נבקה, לא הצחיקה.
טוב, זכותך. You
were my son. אני חוקרת תקיפות של נשים כבר הרבה מאוד זמן. ברוב המוחץ של המקרים, תוקף דיבר איתך קודם. מישהו שהתחיל איתך.
תכיר, זאת אורנה דניס, חוקרת שמצטרפת אלינו לצוות. אבי יהיה ראש הצח"ם בתיק הזה.
ספרי לי הכל. אני צריך לשמוע את זה ממך.
בשבוע שעבר עלתה האיש שרצה לדעת הכל, סדרת מתח בכאן 11, שאיבדה מיכל ויניק מתוך ספר של דרור משעני.
בעל אותו השם.
בעל אותו השם, כן, הספר יצא ב-2015, מיכל ויניק איבדה וביימה את הסדרה שהייתה אמורה לעלות לפני כמה חודשים, אך מסיבות מובנות נדחתה. והשבוע איתנו כאן, היי מיכל.
היי.
את בדרך כלל עושה את הדברים של עצמך. מה תפס אותך בספר הזה וגרם לך לשקוע, לצלול לתוכו, לאסוף ממנו סדרה?
אני מרגישה שזה גם משהו שלי שעשיתי. אני קודם כל ממש חובבת בלש, אבל זה לא קשור, האמת. אני חובבת בלש כי כשהייתי ילדה אז קראתי שרלוק הולמס וכו' וכו', אבל הסיבה האמיתית שעשיתי את הסדרה הזאת היא שהזמינו אותי לכתוב אותה. ומאוד מאוד שמחתי. כי אני מאוד מאוד אוהבת את הספרים של דרור, ואני בקושי מצליחה לקרוא בבגרותי, והספרים שלו בלעתי אותם כמו...
כן, כמו שבולים ספר של דרור משעני פשוט.
כן, בול.
אני חשבתי, אמרתי, שיש שם את כל העניין העיסוק בעבירות מין, והעניין המגדרי שהוא כזה תפס אותך, אולי היה הוק.
כשהזמינו אותי דווקא את הספר השלישי שעוסק בזה, לכתוב, אז זה דווקא... היה לי פחות, לא מאוד רציתי להתעסק בתקיפות מהסוג הזה.
למה?
כי מישהו צריך לביים את זה. היו לי שני אירועים בחיים שקשורים לבימוי, שהבנתי בהם את הקשר בין מה שכותבים למה שמביימים, שגרמו לי למצוקה גדולה. אחד מהם היה סצנת האונס, בפרק הראשון, והשני היה בסדרה אחרת, כשהיינו צריכים להביא עגל, שקוראים לו 269 באיזה סדרה, ואז הופיע עגל על הסט, והיה צריך, היה פתאום עגל, ואז אמרתי, אבל אי אפשר, זה עגל. אז אמרו לי, אבל מה חשבת כשכתבת את זה? שלא יביאו עגל. אז, ונהייתי צמחונית מזה. גם התקיפה הזאת, זה היה, אני לא חושבת שאני אעשה את זה שוב, היה לי מאוד קשה. לא בגלל שהיה לי מאוד קשה, אני לא אעשה את זה שוב, אלא בגלל שאני חושבת שצריך הצדקה מאוד מאוד טובה, כדי שסצנה מהסוג הזה תהיה על המסך, צריכים להיות לזה כללים, זה נראה לי... בטח בתקופה שאנחנו חיים בה עכשיו, זה בכלל מקבל איזה הד משוגע, אבל גם לפני זה קשוח מאוד.
יש פער בין הסרטים שכתבת וביימת והם באו ממך לבין להגיע פתאום להתבסס על יצירה של מישהו אחר, ולקחת את הדבר הזה ולאבד אותו ולהפוך אותו לשלך, כי אמרת, אני מתייחסת לזה כמו משהו שלי. אז איך לוקחים חומר שכתב מישהו אחר, שהגה מישהו אחר, והופכים אותו למשהו ממש שלך?
זה קורה לאט לאט, ואני גם לא לבד, שם יש את דרור ויש את עורך התסריט ארז קבל, שהשותף בכל שלב, הוא היה אמור לכתוב את זה גם איתי, אבל אז הוא השאיר אותי לבד והלך לעשות את הטבח הזה, ואני מודה לו על זה. זה קורה לאט לאט, אין לזה איזה נוסחה, נראה לי, או שלא הרגשתי שזה לאט לאט החומר נהיה יותר ויותר שלי. אני כן, בצורה מובהקת, כתבתי יותר גברים, כי יש לנו בלש.
יפה, אז זה מביא אותי לשאלה הבאה, כי ברשימת הקרדיטים יש אותך, ואז יש מלא מלא גברים. יש דרור משעני, ויש ארז קבל, ויש עודד דוידוף.
נועם קפלן.
ויש נועם קפלן, ויש אותך. וגם הגיבורה שלך, אורנה, היא מסתובבת בין מלא גברים, ורוב האנשים שסובבים אותה, אז זה מכניס לאיזושהי הזדהות?
היא לא מסתובבת, היא כל כך, זאת אומרת, היא חוקרת עבירות מין, ורוב התקיפות בסופו של דבר המותקפות הן נשים, אז אני לא יודעת אם היא בדיוק מסתובבת, אבל היא כן
במשטרה,
כן. מה הייתה השאלה?
בפרק יותר, זה לא ספוילר, אבל בפרק מאוחר יותר, היא הולכת ומתקנת את השלטים במשטרה משוטר לשוטרת, מחוקר לחוקרת.
כן.
אז כאילו זה עניין שמרחף שם, זה כאילו
כן.
גם מרחף מתוך הקרדיטים בסדרה.
כן, אני קצת בת דמותי. כאילו נטע יודעת, אני חושבת שפיר חיכתה אותי קצת. אבל בטח בהלבשה חיכינו את הפיג'מות שאני מסתובבת בהן. כן, אני בעולם גברי, כמו כולנו, מסתובבת, וככל שאת עולה יותר גבוה, ככה זה יותר מוחשי. אני מאוד מתעניינת במפגש הזה פשוט, בין גברים ונשים. זה כאילו משהו שכל הזמן בא לי לשים עליו זכוכית מגדלת, גם בסרט הקודם, השני שלי, זה בדיוק מה שעשיתי. אז לא הפתיע אותי. ולריה
מתחתנת.
כן. אז כאילו זה היה לי מאוד החומרים שלי, ברגע שנוספה חוקרת, נוספה, שדחפנו אותה פנימה. וגם יש עוד זוג בסרט שהם הזוג, שהם עתיק בעצם, שחוקרים אותו, שזה אמרי ביטון ועינת הולנד. אז הם גם, זה גבר ואישה, והמפגש ביניהם, כל מיני צורות של אינטראקציות. אז שמה, דווקא לא בעלילה הראשית מצאתי את עצמי. באיפה שמה שמעניין אותי, ניפחתי את מה שמעניין אותי.
כדאי אולי שנגיד כמה מילים על מה הסדרה, ואז אולי נחזור למשהו שפתחנו איתו, כי הסדרה עוסקת באמת בחקירה כזו של שורה של תקיפות שאולי יש ביניהן קשר ואולי לא, וכל פעם סוגרים על איזשהו חשוד אחר, אבל אולי זה מישהו אחר בכלל, יש שם חוקר וחוקרת, אברהם שנכתב במקור, ואורנה דניס שנוספה. ושיתוף הפעולה ביניהם שבהתחלה חורק ואחר כך הופך חלק יותר. התחלנו בזה שדיברת על הסצנה הזו שממחישה את הקשר בין מה שכותבים למה שצריך לצלם, והיא סצנת האונס. ואני חייבת להגיד שכשצפיתי בסדרה, את יודעת, אנחנו מורגלים כבר במראות יותר קשים, וחשבתי לעצמי שהצורה שבה צילמת את הסצנה הזאת, היא מצד אחד לא מתחמקת, היא ברורה מאוד, ומצד שני היא ממש נמנעת ככל האפשר מגור. כאילו
אמרנו את זה פה שבוע שעבר, נכון. גילי, שהיא מצד אחד לוחדת את האימה של הסיטואציה, ומצד אחר היא לא פורנוגרפית, היא לא בדיוק. נצלנית, היא לא חוגגת את תראו איזו סצנה קשה עכשיו העמדנו מולכם.
לפני כמה שנים יצא Unbelievable, ש...
גם את זה הזכרנו בהקשר הזה.
כן, אני יודעת, הקשבתי לכם. אני מקשיבה לכם בכלל, אז אני מרגישה בסלון. יש דרך לצלם, אני הולכת להתחלה, אני חושבת שבשביל לצלם סצנת אונס צריך הצדקה מאוד טובה, והרבה מאוד זמן בכתיבה ניסיתי להעיף אותה החוצה. ואז חשבנו שיכול להיות שאין ברירה, תמיד יש ברירה, אבל חשבנו שאולי אין ברירה, אז כשצילמנו אותה, דווקא היא נערכה בקלות. אני נגיד לא רציתי לשבת בכלל בחדר עריכה כשערכו אותה, והיא נערכה בקלות, כי היא לא היה בה הרבה, כי לא רואים בה כלום. כי הוספנו לתוקף את הפנס, ואז היינו ממוקדים באימה שלה. בעצם זו סצנה על אימה, לא על הדבר עצמו, אין שם כמעט את הדבר עצמו.
בעיניי זו הכוח שלה, אם מותר לי להחמיא לך.
תודה, תודה. אני מאוד הייתי לא שקטה מהדבר הזה, גם בכתיבה ו... כתבתי פעם, אני שליש מהכותבות של אישה עובדת, של מיכל אביעד, שהיא סביב הנושאים האלה יותר ממני, אז ישב לי בראש, כאילו כבר הרגשתי שדווקא אם שמישהו יבהם את זה, אז אני האישה במקום הנכון, נראה לי.
מה ההבדל בין לכתוב למישהי אחרת, נגיד כמו למיכל אביעד, ללכתוב משהו שאת ידעת, נגיד, שבסוף גם תביימי את הסדרה? לא. אשר, לא. אז...
עד שלב מאוחר, לא.
ואיך זה קרה? כאילו, איך הוחלט שאת תקחי את המושכות פה?
אני מאוד רציתי. ממש.
ואנחנו יודעים שבמציאות הישראלית, כשאישה רוצה משהו...
שום דבר לא עומד...
אף גבר בחיים לא יעמוד.
לא אומר לה לא, כן.
כן.
השביל נסלל מעצמו.
יש לי פה כמה חבורות מהדרך, אבל... אני לא כותבת לבימוי. לא, אי אפשר לכתוב לבימוי. זה מאוד מסובך, כי זה בעצם... בימוי זה להפוך את זה לשוטים, ושוטים זה דבר שהוא ויזואלי, ולקרוא דבר כזה, צריך לעבור עוד הרבה שלבים עם אנשים לפני שזה הופך להיות אוסף שוטים, אז הם לא יוכלו לקרוא את זה, הם לא יבינו כלום. אז אני כותבת כמו ש... אני לא יודעת, לא כתבתי ספר אף פעם, אני כותבת את זה ככה.
זו לא הפעם הראשונה שמוריס כהן מגלם את אברהם אברהם. אז כמו שנכנס לתוך פרנצ'ייז של מישהו אחר...
כן, ממש.
אז... אז לא.
היקום של אברהם אברהם.
וואו, כל כך, אין לך מושג כמה.
לא, מה שאת מתכוון להגיד, זה לא מספיק שאת בניגוד לברש ווולריה מתחתנת, שזה דברים שבאו ממך, אז את מאבדת פה יצירה של מישהו אחר, אלא גם אפיון הדמות הראשית כבר נעשה על ידי מישהו אחר. זאת אומרת, אברהם כבר התהווה על ידי...
כן, ולוהק.
כן, וזה כבר נתון שאת צריכה להתמודד איתו. את לא יכולה לברוא את הבלש אחרת. זאת אומרת, יש לך משהו להתמודד איתו כמו שהוא.
נכון, באתי לפרויקט הזה קצת אחרת. קצת הבחירות לא יודעת, שהיקום עשה בשבילי, באתי והסתכלתי עליהן. קצת כמו שידוך כזה, אבל האמת שמוריס זה פשוט אהבה ממבט ראשון. גם אי אפשר שלא, זה כאילו, זה האיש הכי קריזמטי שאני מכירה. גם מחוץ למצלמה, זה משוגע. הוא לא צריך לעשות כלום. הוא רק צריך לעמוד, זה מטורף. כן.
לעמוד פף, הוא פתר תעלומה.
וכולם אוהבים אותו.
כן.
כן, אז נפלתי ברשתו, ממש, אני זוכרת במשרד של החברת הפקה, הוא נכנס, הסתכלתי ואמרתי, וואו, איזה כיף. הוא גם שחקן גדול, באמת.
אנחנו יודעים שהסדרה הייתה אמורה לעלות לפני כמה חודשים, ונדחתה ונדחתה ונדחתה, ועכשיו כשהיא עולה, היא עולה ואת בטוב עם זה?
תראו, השלב שבו דברים עולים, זה מסובך נראה לי לכל יוצר או יוצרת. זה לא השלב שאני הכי נהנית ממנו, בוא נקיד ככה, אבל מה זה אני בטוב? אני בטוב, אני חולקת את תשומת הלב בין משפחות החטופים לזה שהעבודה שלי, שעבדתי עליה הרבה שנים עולה, זה מסובך, זה מורכב, כן.
כן, נראה לי שדי מסובך כאילו לחיות כרגע במצב הזה, בכפילות הזאת, שבה לפעמים החיים הפרטיים הם אחלה, אבל
הם לא אחלה,
שום דבר לא אחלה.
לא, לא אחלה, שום דבר.
וכשאת עוסקת באמנות זה עוד יותר מורכב, כי את מסתכלת מעבר לים, ואם פעם גם הייתה תקווה, זאת אומרת, מה זה פעם? רק לפני שנתיים, אופה, ישראל נהיית יצרנית דרמות בינלאומית, וכל סדרה פה, שעולה פה עוד שנייה גם יקנו אותה או מאפל או מנטפליקס, או יעשו לה עיבוד של ה-BBC, והאפיק הזה קצת הולך ונסגר, לא?
אני חושבת שכרגע עברית זה לא פופולרי.
פחות.
כן. כן. אבל אני לא יודעת, אני לא מפיקה ואני לא, אין לי קשרים כאלה בינלאומיים ענפים שאני יכולה להגיד מה קורה עם הכסף. אני באמת מהצד של היוצרת.
אבל מהצד של היוצרת ומי שיש לה, כאילו, יש קילומטראז'. איך את חווה את הפסטיבלים מחול ופלטפורמות?
הסתובבת בפסטיבלים, פתאום זה...
היה לי איזה מזל, כן. הייתה לי השנה שהסתובבתי עם ולריה מתחתנת, הייתה בדיוק, בעצם הפסטיבל האחרון היה אחרי אוקטובר, הייתי בניו יורק בינואר. היו לי הפתעות מאוד לא טובות מהקהילה הבינלאומית של הקולנוע. הפתעות... זה מוזר, יש אנשים שלא מצליחים להבדיל את ה... בין אדם פרטי שהם ישבו איתו לבירה, לבין מדינה, אבל...
התייחסו אליך בתור רון דרמר, את אומרת.
אפשר לגלבל בזוויות מסוימות, כן.
התאכזבתי מהרבה אנשים, אבל אני מרגישה מפונקת להתאכזב מהרבה אנשים, כשהמדינה שלנו אוכלת כזאת כפה, אם אפשר לומר. וגם יש כאן איזו בעיה אקוטית, שהתקשורת לא כל כך מראה את תוצאות מעשינו בעזה, ואז כתוצאה מזה אנחנו כאילו לא מבינים, כאילו, רק כן. מי שממש רוצה, הולך
יש
ורואה.
יש איזו התעממות.
יש איזה מין הגנה נורא. אני לא חושבת שזה התעממות, כי כולם לא אנשים רעים, לפי אני חושבת. אז יש איזה מין החזקה מאוד חזקה של משהו שהיא לרעתנו.
אם אפשר רגע לחתוך מהכיף הזה של הפוליטיקה, וכמה כל אחד מאיתנו שמח בחלקו כרגע, משהו שטיפה הפריע לי, הרי כל הפרקים מוכנים, נכון? ואני כעיתונאי, יש לי את הפריבילגיה לראות אותם את זה בבינג'. וזה הרבה יותר מתגמל. זו סדרת בינג' קלאסית. זו סדרה שאתה מסיים פרק, ובא לך לראות את זה שאחריו, ואת זה שאחריו, ואת זה שאחריו. לא כי כל פרק מסתיים באיזה קליף הנגר, את יודעת, שסילבסטר סטלון עומד על הצוק וצועק, לא! כזה. אבל... אבל בא לך להמשיך, יש משהו נורא מתגמל בצפייה של זה, של פרק אחרי פרק אחרי פרק, פתאום דברים מתהווים.
הקיטוע הטלוויזיוני, כן, גם לי זה קשה, אבל זה המדיום, אין לי גם שום שליטה על זה, זה לא בידיי. אני יכולה להדליף פרקים, רק זהו, וגם...
אבל הבטחנו שלא נדליף.
בסדר, אז אל תדליף.
לא, מה שאני...
תקנו ישר למיכל.
מה שאני אומר, זה שאם מישהו עוד לא התחיל את הסדרה, או לא התחילה, אז כדאי... רגע, לצבור קצת,
רגע, כן.
לצבור ולראות נגיד בצ'אנקים של 3 או 4. ככה אני עשיתי וזה זה, זה כיף. זאת אומרת, זה, פתאום יש את הדבר הזה של סדרת בלש, שהיא מהנה ואתה ממש נשאב ונטמע בתוך התעלומה.
וגם אין לך את הרגע של, רגע, 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 מה זה היה הקטע עם התביעת נעל? שכחתי כבר.
כן, בדיוק. לא, למרות שיש בפרקים הקודמים.
כן.
שזה...
בסדר.
בפרקים הקודמים זה...
בסדר.
גילי, מאבני הפינה של הטלוויזיה המודרנית. Last time on Dynasty.
האמת שאני תמיד תוהה אם אי אפשר, נגיד, לערוך קליפ ארוך מכל בפרקים הקודמים של כל הפרקים, ואז כאילו לחוות את הסדרה ו...
יש את זה של הסופרנוס. 6 שנות של הסופרנוס ב-30 שניות, ראיתם את זה? זה נורא נורא מצחיק.
אני אהבתי שפעם היה, נראה לי זה היה ב-100 שניות עם ארנבים, כאילו, שמראים את כל, כאילו, כל הסרט, בקאטים, באנימציה, עם ארנבים, רק כאילו...
אני חייבת את זה.
את חייבת את זה? נגיד ספרות זולה, זה כזה, I love you, honey bunny, פח, פח, לביג מק, פח, פח, כזה, כאילו, when you gone, big gone, זה כזה, כן.
תגידי, עכשיו את עובדת על משהו? חוץ מעל וירוס?
זה עובד עליי.
הדבקה טיפתית?
כן, נכון, היה את זה. אני עובדת על כל מיני דברים, אבל הם בפיתוח, אז כאילו אין לי כל כך איך לתאר אותם.
אבל את כל הזמן עושה, נכון? זאת אומרת, את כל הזמן עובדת. יש בזה משהו בעיניי מאוד מרשים ביחס לאיך קולנוען ישראלי חוצב לעצמו איזושהי קריירה עצמאית. איך אפשר להמשיך ולעבוד בתחום, ולעשות דברים ולהיות נאמן לעצמך, ובכל זאת שתהיה לך קריירה מגוונת, ולא נגיד שהיית עושה סרטים, נגיד כמו רק ברש, כאילו רק נישה נורא נורא ספציפית.
אני לא מרגישה שאני כל הזמן עובדת. דווקא ממש אני לא מרגישה את זה, זה מצחיק. כי כנראה שאני כן כל הזמן עובדת. אבל חלקים מהעבודה הם מאוד מהנים, במיוחד דווקא החלקים של הכתיבה, שאפשר להיות בבית ולשנוץ. בסופו של דבר אני אדם מאוד מאוד עצל.
אבל לא היית, היית בהפקה, נכון? לא היית בתסריטאות.
הייתי בתסריטאות ואז בהפקה. כאילו לא, ואז בתואר שני
יש פה
בימוי,
כאילו כן. גילוי נאות לא, כפול, מה, אני מה, חושבת.
שלמדנו, כן, שמיכל ואני למדנו ביחד.
ושמיכל ואני אמהות באותו גן ובאותה כיתה.
כן, שאת טבעת לזה מושג שנקרא inmates, נכון? כשנפגשנו, נדמה לי שזה מאוד מצא חן בעיני, זה כמו, כי אנשים שנפגשים במסגרות, זה קצת כמו להיפגש בכלא. זה את אמרת את זה.
כן, כן. יכול להיות.
כן, ואני אימצתי את זה ממש, כי זה כאילו אתה מסתכל, את מסתכלת מסביב, את רואה, אוקיי, נתקעתי בכלא, אז עם מי נתקעתי? אוקיי, זאת נראית מגניבה.
כן. העניין הזה היה לא בשביל להשוויץ שמיכל ואני למדנו ביחד, שזה איזו שכבה הייתה לנו, באמת, בחוג לקולנוע. אני שואל את זה כדי לדעת איפה הרגליים שלך יותר נמצא, כאילו, את רגל פה ורגל פה, ואיפה הלב שלך יותר נמצא.
פעם מישהו ניתח איך אנשים כותבים, לעומת אנשים שמביימים, מה ההבדל, ואחד ההבדלים היה שאנשים, לטענתו, כן? זה היה שאנשים כותבים נולדים כותבים. מרגע שיש לה, הם נולדים, אנשים כותבים, ואנשים שהם מביימים, הרי אי אפשר, זה כאילו מגוחך להיוולד במים, כאילו, מה תעשה ככה, קלאפ, קלאפ, לאימא שלך. אז אתה כאילו לומד את זה באיזה אופן ככה, כן, אתה נולד, ואתה לא, אני יכולה לפרש את זה אחרת.
מיד מסמן מסגרות עם הידיים.
כן, אז אני כותבת מרגע שהייתה לי את האופציה, דווקא לא תסריטים, כל מיני, לא יודעת, שירים מצחיקים שאמא שלי אספה מגיל צעיר, ולשמחתי לא עשו מזה עניין בבית. אז לא הפכתי להיות
איזה... שירים מצחיקים, אייץ מדר שיר, כשהיא צעירה יותר.
כן, כן.
עוד שירי רחוב 4.
מינוס הפופולריות, כן.
המשכורת העתק מידיעות אחרונות.
כן, דווקא פגשתי אותה ברחוב איזה יום וחיבקתי אותה.
אייץ מדר שיר?
כן. וואו. כן, אמרתי לה, וואו, תקשיבי.
רגע, הפודקאסט מתחיל עכשיו.
אני נתקלתי בפעם בשבוע הספר ביותי כאילו הרע מאוד, ואז היא הסתכלה עליה ואמרה לי, ממש תכף ובן.
די. תקשיבי, אני לקחתי את הטלפון שלה בלי סיבה, וסימסתי לה רק שזה יהיה אמיתי.
רגע, והיא צדקה כשנפרדתן כך?
כן, כן, ממש.
איך?
היא צדקה, וזה אפילו היה...
הייתה דממה.
כן, ממש.
כן, אז לשאלתך, נראה לי שאני כותבת קודם כל, ושאם היה צריך לוותר על משהו, אז הייתי... תשמע, בימוי זה קריאת תחת, סליחה, אסור להגיד תחת.
אני יודע, זה, בגלל זה אני הלכתי לתסריטאות, לא היה לי כוח לקום ב-4 בבוקר כדי לתפוס את הזווית של השמש, כי לא, בדיוק כמו שאני רוצה, ממש.
אני, התרגיל הראשון שהבאתי, כי הייתי כל כך עצלנית בלימודים, הבאתי לג'אד נאמן תרגיל של... היה צריך one shot, אז צילמתי נר, שמתי לד זפלין ברקע, וכשהיה תמחיות, לד זפלין לייב, ואז כשהיה תמחיות כפיים, עשיתי פול הנר, אז הוא כאילו השתחווה. ואז הקרינו את זה בכיתה, וג'אד לא ידע מה להגיד, והוא אמר, אני לא מסכים יותר מוזיקה בתרגילים. עליו השלום, עליו השלום, הוא נפטר.
יפה, ביקורת בונה.
לביים זה כאילו מלא עבודה, ולא היה לי כוח.
אבל מה לעשות? טובה בזה, אז כאילו, מה עושים?
אני מאלה שלא כל כך נהנים על סטים, למעשה אני ממש סובלת. כן, יש כמה, כשישבנו בעריכה, אז מדי פעם בחומרים, אז רואים אותי נכנס לפריים בטעות כזה, ואני עטופה באיזה מעיל שגדול עליי, כי היה כפור, והשיער שלי עומד לכל הכיוונים, ואני כאילו נראית מאוד מאוד מסכנה, וכל פעם אני עוצרת את התמונה ומסתכלת ואומרת, וואו, למה?
זה כאילו, למה האנשים שמשחקים, כאילו שהולכים לגלם דמויות על מסך, למה הם עושים את זה?
הם דווקא, הם סבבה, הם כאילו באים למאני טיים. כן, זה עבודה קשה, אבל זה אחרת.
לא, זה הם כאילו זורחים.
והם יפים.
בשביל זה הם חיים, זה הרגע שלהם. כשהאור האדום נדלק במצלמה, הם כאילו, הם בדמות.
כן. מיכל ויניק, תודה שבאת, היה תענוג.
גם לי, תודה.
תבואי בפעם הבאה גם.
אני אבוא.
פיוריוסה, we've come too far.
ניב סיבוב מהיר.
קדימה, הקי אותי.
בום.
זה לא נקרא להקות. רוצה שאני אקה אותך?
יאללה.
אז אני מבטר לך על השיחה על היטמן, ואני מחכה שתראי את הסרט הזה שבוע הבא, הסרט החדש של ריצ'רד לינקלייטר, עם גלן פאוול, שגם כתב אותו ביחד.
אני אצפה בו לינקלייטר. אם תשלח לי.
אם אני אשלח לך לינקלייטר. בסדר, אבל בואי נדבר על פיוריוסה, למרות שאין לך שום כוונה לראות אותו.
שום כוונה, זה ברשימת הלא לצפות, גילי, לא לצפות.
יותר מזה, יצא...
אפילו בלי לינק לייטר.
יצאנו שירה ואני מהקולנוע, ואמרתי לצייה, איזה מזל שגילי לא בא.
כי היית הורגת אותך, אבל אני יודעת כבר.
זה לא רק שהיית הורגת אותי, היית עושה קהוץ ביחד עם שירה, והיית נורגות אותי ביחד, כי כל עוד היא הייתה מבודדת, אז זה נשאר בגדר הדיאלוג. אם היה לה עוד מישהו בפינה שלה, לא היה לי סיכוי. תשמעי, זה מרהיב, ראינו את זה באיימקס. עכשיו, קודם כל, התחרשתי. ולא שנשאר הרבה להחריש מלפני, כן? אבל הווליום היה מופרע, באמת. ווליום לא הגיוני. אם מישהו ממפעילי האיימקס של יס פלנט בראשון לציון שומע אותנו עכשיו, או שומעת, בבקשה, 2 dB למטה. אם אפשר קצת להוריד את הווליום, כי באמת שירה הייתה כל הסרט עם יד על האוזן, זה אשכרה ככה, הווליום היה מוגזם. ובכלל, סרט מאוד מוגזם בפירוטכניקה שלו, ובסצנות הפעולה שלו.
מה?
אין דיאלוגים, אין עלילה שלו.
מה? מה ומה?
תשמעי, מקס הזועם, שביל הזעם, או דרך הזעם, איך שלא קראו לזה?
זעם הזעם.
היה אחד הסרטים הטובים של העשור שעבר, נתנאל שלומוביץ', חברנו, אפילו בחר אותו כשעשינו פה את הבחירות העשור. והוא באמת היה, ג'ורג' מילר, הבמאי של מד מקס המקורי, הוא ביים אותו, וזה היה כאילו, כשראיתי אותו אמרתי, אני לא מאמין שאפשר לעשות את הדברים האלה בקולנוע, ועוד יותר אני לא מאמין שאדם בן 70 פלוס ביים את זה. זה היה הרמה הכי גבוהה שאפשר להגיע אליה בפעולה, וגם מין איזה פאק יו לכל האנימציה הממוחשבת של מרוול, ומה שהם עשו מסרטי הפעולה, פתאום כאילו החזיר אותנו לפעם, עם גם אסתטיקת סולר פאנק כזאת. בסרט הקודם, שרליז טרון, הייתה פיוריוסה, והיא הסיעה את, הבריחה את מקס הזוהם. לא משנה.
פיוריוסה כמו כעסנית?
כן, כזה. כעסני.
כעסניתי.
אז ויה, הלילה הייתה משנית, רוב הסרט היה שהיא מבריחה אותן במסעית, ואז מקס, שהוא נורא זוהם, הוא מצטרף אליה.
אני כועס.
כן. עכשיו, עשו את הפריקוול לאותה פיוריוסה. שרליז טרון לא יכולה לגלם את הדמות הזו בנעוריה, אז לקחו את אניה טיילור ג'וי, מהמחשפה, ואמש בסו, וגם בית המלכה.
כן.
שחקנית מעוררת מחלוקת.
יש אומרו, כן. כן,
אני מת עליה. אבל אני מכיר לפחות...
אני מעוניינת לתגן לה קציצות ולהשקוט אותה במילקשייק.
את רוצה... את רוצה שיהיו לה מידות שאפשר להלביש, כאילו, ולא custom made. היא אפילו לא extra small, נכון?
אני מעריכה שאני יכולה להקיף את המותן שלה בין הגודל והאצבע שלי.
לא, כי את המותן של קים קרדשיאן, מה שכונה, המותן ללא האיברים הפנימיים, ניתוח להסרת תחול וכליות.
לא ברור איך הדבר מתפקד, אבל בסדר, אוקיי, אז אני...
קיצור, אני אתן לה ג'וי אי פיוריוסה. עכשיו, הבעיה היא שזה הסרט משתכפל. זאת אומרת, הגיבורים משתנים, אבל הסרט הוא בעצם אותו דבר, קצת פחות טוב. וההזרה של הסרט היא שיש פה את קריס המסוורת, כאילו הוא נותן הופעה כאילו מטרופית, הוא נורא יוצא מהדמות שלו, והוא כאילו בד גיא על מלא, והוא נורא מצחיק, הוא גם ההפוגה הקומית של הסרט, אבל הוא בעצם משחק בסרט אחר. וכך קיבלנו סרט שיש בו סצנות אקשן מרהיבות, פסקול שמחריש את האוזן, והופעה קומית לא רעה בכלל, אבל מסרט אחר לחלוטין.
ומה הוא הסרט האחר, אם היית צריך ל...
הוא איפשהו משהו של מרוול, אני חושב.
הבנתי אותך. אז לא לראות.
מי שמת על אקשן וחי מזה וזה, אז בטח שיראה. כאילו, זה לא בלתי מהנה, זו חוויה, בוודאי באיימקס. אבל מי שנגיד...
מתנדנד, דט.
או אוהב קולנוע עם עלילה. ויותר חשובה לו עלילה מהאסתטיקה, דונט!
נבקי, בואו נלך מהפנטזיית פעולה הזאת למציאות שלנו כאן. ועם כמה שהיא יודעת להיות מבאסת, היא גם יודעת בניקוי מאפיינים חיצוניים להיות לפעמים גם משהו מאוד מאוד יפה לצפות בו. וזה מה שקרה לי כשראיתי את לאורך הים, שהוא סרט תיעודי ששודר אתמול, מוצאי שבת, בכאן 11. אני יודעת שאתה מזמזם.
לא, הלך על היום שלי מעכשיו, זה כאילו הזדמזם לי, עד שאני אמצא שיר אחר כאילו שיעיף אותו מהראש.
אני אחשוב על כמה דברים ואני אציע לך. אז הוא שודר אתמול והוא זמין גם באפליקציה של כאן וגם ביוטיוב, והוא בעצם מספר על ההכנות למופע הגדול של מרכז למוזיקה שקם לבני נוער בשכונת יפו דלד. והוא מתמקד בשלושה גיבורים, בני נוער, גיבורים צעירים שמופיעים במופע הזה, שהוא מופע מחווה לאופרה חזה.
ולכן לאורך
הים.
יופי ניב, כן.
והוא פשוט יפהפה. באמת, כאילו, אני חושבת שהתחלתי איפשהו לדמוע באמצע הסרט, ונתתי ככה קונצרט דמעות יפה בסופו.
לא מאוד מפתיע בהתחשב בזה שרובי אלמליח הוא במאי דוקו אקומפלישט מאוד, נכון? כן. ליגה גימל, סדרה פצצה.
הוא עשה המון דברים, וכולם היו מעולים. וגם הסרט הזה, שאתה יודע, אתה מוצא את עצמך בוכה, אבל זה בכי טוב כזה, אתה יודע, זה בכי של... לעולם יש עוד, יש עוד תקווה, ויש אפשרות שיהיה שיפור, ויש יכולת לצאת ממציאות איומה ומבאסת.
גילי, לאורך הים יש גלים, יש עולם.
נשבר לרסיסים על המזח אמנם, אבל אוקיי.
וואו.
תקרא עד הסוף. אבל הסרט נהדר ממש וממליצה לכל מי שצריך איזה 50 דקות של שנייה, הפוגה, אתה יודע.
לבכות על משהו אחר.
לבכות על משהו אחר, וזה באמת בכי כזה שבסופו יש איזושהי תקווה לשיפור, לאיזושהי אפשרות שיהיה טוב יותר. וזהו, זה מה שהיה לי להגיד. ועכשיו לך יש המון המלצות מוזיקליות שילוו את לאורך הים.
3 במספר, ונערימו קצת את האווירה, מותר?
כן.
אלבום ראשון שאני ממליץ עליו הוא Frog in Boiling Water.
מחווה לישראל 2024, כן. באתי להגיד 23, גם 22, ו-21 גם, למה לא?
האלבום החדש של להקת דייב, להקה אמריקאית בעיניי, להקת האינדי הכי טובה שיצאה מאמריקה, ובכלל מאז דיר הנטר, ועל רקע התחייה הזו של שוגייז, אני מצפה שסוף סוף זה גם יקרה עבורם, עושים שוגייז ודרים פופ, מהמם, באמת. אז אלבום חדש סופר מומלץ, אפילו נגיד סלואו דייב, שהם האבא והאימא של השוגייז, זה לא מדויק, הם לא האבא והאימא, אבל הם להקת שוגייז מאוד מוערכת.
בן ובת הדודה.
כן, אז אמרו שדייב היא להקת השוגייז העכשווית המועדפת עליהם. עוד אלבום שאני רוצה להמליץ עליו הוא דארק טיימס, גם מחווה לישראל.
כן.
האלבום החדש של הראפר וין סטייפלס, נכון? כתבתי עליו לפני איזה שבועיים, על הסדרה שלו בנטפליקס, אז יוצא לו אלבום חדש, פצצה. גילי, איזה אלבום היפ-הופ כיפי. Chase checks, little homie, cause the money bring the power and respect, little homie. Get some dollars to your mama and invest, little homie. Do you, don't worry about the rest, little homie. Just be blessed, little homie. You don't gotta crash out for the set, little homie. Keep your head. אני שומע אותו ונהיה לי טוב על הנשמה. והאלבום האחרון שאני אמליץ עליו הוא Saturn to Home של LB Dub Corp. הלא הוא, הרי כולם יודעים את זה, Luke Slater.
אז למה לא אמרת?
Luke Slater, DJ טכנו מה-90s, שפועל תחת השם LB Dub Corp. תקשיבי, נשבע לך, אפרופו ה-90s, את שומע, את שמה פליי על האלבום הזה, ועולים לך שעריות של אקסטזי מה-90s. זה כזה, אתה שומע, אתה אומר, וואו. עולה לי.
קנית את זה בקרמבו רקורד?
ממש ככה, כן. גל אופר נתן לי, לא, זה כאילו צמרמורות, זאת אומרת, מה קורה פה? מה זו התחושה הזו? למה אני מרגיש פתאום באומן 17 ושיש...
בסריטה, בזה, ב... אתה זוכר שהיה?
וואו,
ונטה, ברור. ונטה, באלנבי.
נו, באמת. איזה כיף היה.
איזה כיף היה.
יאללה, עכשיו באמת... אפשר להגיע, עכשיו כשאנחנו כאילו קרובים לסוף,
כן.
ממש כפסע.
בונה, היה כיף ב-90s.
וואי, כל מי שלא היה, באמת, אתם
איזה
לא זה...
איזה בסה לכם.
איזה בסה לכם, שכולנו מתקרבים לסוף, אבל לנו היה את ה-90s.
כן, פחות היה לנו את ה-90s.
ממש ככה. יאללה, שבוע הבא אולי ה-90s יחזרו.
בטוח.
ביי. ביי.